At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
אנחנו במפה, פרק 177, ברוכים הבאים לפרק מיוחד עם מנכ״ל עירוני קריית אתא, יאיר כהן, על כל הדברים המעניינים במועדון, פרק שאני מאוד שמח לעשות, כמובן הפודקאסט הזה מתעסק בקבוצות הישראליות באירופה, אבל אני כרגיל מאוד שמח לפרגן לכדורסל הישראלי ולליגה שלנו, ובפרק הזה אנחנו נתעסק בקריית אתא, במועדון, בשאיפות, במטרות, בעונה, בכל מה שמעניין וגם בכל מיני סיפורים מיוחדים שאני בטוח שאתם תשמחו לדעת. יאיר שלום, כיף גדול לארח אותך.
אלן דרור, כיף להיות פה.
אז כמו שככה הצגתי אותך בפתיח, אתה בעצם המנכ״ל של המועדון עירוני קריית אתא, ספר קצת על עצמך, על התפקיד.
טוב, אני בן 27, במקור מיישוב שנקרא מורשת, היום גר בקריה. התחלתי בקריית אתא כמנהל קבוצה בעונת 23-24, ועם הזמן, כל מיני תהליכים שקרו במועדון, קיבלתי את המושכות לעבור לעמדת הניהול, ואני עושה את זה כבר עונה וקצת, וזהו פחות או יותר.
ספר לנו קצת ככה, תכניס את המאזינים שלנו, מה זה בעצם, בוא נתחיל, מה זה אומר מנהל קבוצה?
מנהל הקבוצה הוא בעצם האיש הלוגיסטי של המועדון, עובד צמוד מאוד עם הצוות אימון, עם ההנהלה, הוא החוט המקשר לשחקנים, דואג לרווחתם מהרגע שהם בעצם נוחתים בארץ, הוא מקבל את פניהם, דואג לעניין הדירות והרכבים והציוד והביגוד, בעצם כמו אבא ואמא של הקבוצה, וכמו אח גדול לשחקן זר שנוחת במדינה זרה בפעם הראשונה.
ובעצם כמנכ״ל, מה עושה מנכ״ל היום בקריית אתא?
אני לא יודע מה עושים בשאר המקומות בליגה, אני יודע להגיד שאצלנו בקריית אתא אני מטפל יותר בעניין משרדי, שזה רישום לעונה, רישום שבאיגוד, כל הדברים הנדרשים, בקרה תקציבית, ספונסרים, ובעיקר לנהל את כל המערכת הזאת.
יפה, אז ככה רגע לפני שאנחנו צוללים לפרק, נגיד לכם קודם כל מה יהיה לנו היום, אז אנחנו כמובן נדבר, יאיר, גם קצת יותר על הסיפור שלך, איך הגעת לתפקיד, יש לך סיפור מאוד מעניין, ואני בטוח שהמאזינים שלנו ככה ישמחו לדעת וללמוד, וגם כמובן על המועדון עצמו, על קריית אתא, נתחיל דווקא במקרו, במטרות, בשאיפות, אולי השתתפות באירופה בעתיד, מי יודע, האתגרים שהיו לכם במלחמה, נדבר גם כמובן על הפן השיווקי, ומשם נצלול יותר לתוך העונה, קצת יותר מקצועי, בעיקר גם מטרות יותר לכיוון העונה הספציפית הזו, ובסיום נתרחב שוב בחזרה למקרו על הכדורסל הישראלי, המנהלת כל מיני דברים מעניינים, אז זה מה שיהיה לנו בפרק הזה. בהזדמנות הזו, אם אתם חדשים, אני אזמין אתכם להצטרף לעקוב אחרי הערוצים שלי, הכל כמובן הקישורים בתיאור הפרק, הדף טיימאוט, הערוץ באקס, אתם כמובן מוזמנים גם להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, הקבוצה המרכזית, הקבוצה הפתוחה שאתם יכולים גם לשלוח בהודעות, וקבוצת הפרימיום שבה אתם מקבלים עוד תכנים אקסטרה ממני, תוך כדי העונה, סיכומים, אחרי, לפני משחקים, דברים מחוץ לקופסה, גם על הישראליות באירופה, גם על הכדורסל הישראלי, כל מיני אורחים ורעיונות, ודרך אגב גם יאיר אחרי הפרק הזה יהיה איתנו שם לפידבקים שלכם, והלינק כמובן להצטרפות, בתיאור הפרק או דרכי בפרטי, וכמובן אני אזכיר, המחיר שלנו הוא 15 שקלים לחודש, או 99 שקלים לכל העונה, אז זה לגבי קבוצת הפרימיום, ואנחנו כמובן מחכים לכם גם שם. אז יאיר, בוא נתחיל ככה ונצלול לזה. תראה, דיברנו כמובן על הרקע ועל התפקיד שלך. תספר איך בעצם אתה מגיע לזה, איפה מתחיל הקשר שלך עם הכדורסל?
אז קודם כל, אני אתן פה איזשהו מאמר מוסגר. אני מגיל אפס אוהד הפועל ירושלים כדורסל. זוכר את עצמי עוד במלחה, ואחר כך גם בארנה, תמיד תמיד רואה כדורסל.
גדלת אגב בירושלים?
המשפחה מגיעה מירושלים, אני נולדתי כבר בצפון, אבל גם כשהייתי נער שיחקתי כדורסל, לא ממש טוב כמו שאתה שם לב, כל הילדות שלי הייתה סביב הכדורסל, ראיתי משחקים שלא מעניינים אפילו את השדרים, עד היום אגב, ותמיד ידעתי שהחלום שלי הוא איכשהו להשתלב במערכת הזאת. אני בשביל העשירי גויסתי למילואים, עד אז הייתי סטודנט למנהל עסקים, ועבדתי במשרת אבטחה של סטודנטים, ו... כשקרה השביעי לעשירי, אני השתחררתי מגולני, כשהשתחררתי מהשירות הצבאי, כשהגיע השביעי לעשירי בעצם גויסנו למילואים, הצוות שלי קפץ בין הצוותים הראשונים, ואז הגיעה השאלה הגדולה של מה אני עושה מפה אחרי כל מה שראינו, אחרי כל מה ששמענו, אחרי כל מה שחווינו, כמובן שכל אחד פרסונלי, מה הוא לקח מה החוויה שהוא לקח מהאירועים האלו, וידעתי שאני לא יכול להמשיך איפה שהייתי, והחלטתי לעשות סטופ, זה גם היה טיפה אחרי שהתחתנתי, אז בכלל כל החיים משתנים, ואמרתי אוקיי, אני באזור של קריית אתא, אולי שווה לבדוק עם הקבוצה שלהם שמשחקת בליגת העל, מחפשת עובדים למערכת, לא ידעתי לאיזה תפקיד, לא ידעתי אם הם צריכים, לא ידעתי כלום, די שמחתי על עוד תחושת בטן, ובאמת הסתבר שהתפנתה להם משרה של מנהל קבוצה, לא ידעתי מה היא אומרת, לא ידעתי כלום, ידעתי שאני מעוניין לעשות איזשהו שינוי, וכמובן אם אני יכול להגשים גם איזשהו חלום שמאוד עניין אותי בכדורסל, אז אני הולך על זה. עם הזמן בתפקיד קודם כל מאוד מאוד אהבתי את האינטראקציה עם האנשים, עם השחקנים, זה שונה שמיים וארץ מלראות אותם בטלוויזיה אל מול לדבר איתם פנים על פנים, אתה מגלה אישיות, אתה מגלה אנשים שהם אנשי שיח מאוד מאוד מעניינים, וזה באמת באמת עזר לי ככה לצלוח את האירועים של הסבב הראשון שהיה לנו בלחימה, ולקראת מאי, תחילת הפלייאוף לפני הסדרה נגיד רמת גן, התפנתה המשרה של מנכ״ל, שרון אברהמי המאמן דאז, אלדד בן טוב העוזר מאמן דאז, ונפתלי בן טוב היושב ראש, שהאמינו בי, אמרו שלטענתם עשיתי עבודה מעולה כמנהל קבוצה, ששיניתי את פני המועדון בתחום שבו עבדתי, ושהם רואים את זה לחיוב, ושהם נותנים לי את המושכות ללמוד ולטעות, וזהו, ובעצם מאז ועד היום אני עדיין לומד.
תגיד, תודה, זה נושא לדעתי מאוד מאוד חשוב, יש פה מן הסתם רוב האנשים שמאזינים לפודקאסט הזה, אנשים שמגיעים נקרא לזה מתוך הענף, או עדים, או בעלי תפקידים כאלו ואחרים, אבל אני מניח שיהיו גם כאלו שאתה יודע, פחות מתעסקים בכדורסל ביום יום, ספר כמה הענף, כמה הקשר לכדורסל מבחינתך בהשקפה שלך הוא חשוב, אתה יודע כאיזה משהו של אסקפיזם, ככה להשתחרר מהשגרה בתוך הקהילה, איך אתה מסתכל על זה?
אני קודם כל, אני חושב שזה איזשהו עניין ש... שוב, הוא מאוד אינדיבידואלי. אני יודע להגיד לך ש... שאותי הכדורסל מאוד 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 החזיק. אגב, לא רק הכדורסל, הספורט, יש בו משהו מאוד מיוחד בתחום הזה שנקרא ספורט. אותי הוא מאוד מאוד החזיק שפוי, זו שבהתחלה עם כל הבלגן, הכל נעצר, וטוב שהוא נעצר. אני חיכיתי לחזרה שלו מאוד. ולא כי אני חלילה מזלזל באלה ששם, או אלה שקרה להם נורא מכל, אלא כי... כי זה קצת אוויר לנשימה מבחינתי.
לגמרי, ואנחנו ננסה פה כרגיל להמשיך ולהביא לכם את התכנים, וככה לתת לכם את האסקפיזם הזה, את הכיף הזה. אז בוא קצת ניכנס יותר באמת עכשיו לקריית אתא ולסיפור שלכם, של המועדון. אז הזכרת בעצם את התפקידים שלך, תספר קצת יותר על המערכת היום, בעצם איך היא מתנהלת, מה התפקידים, איך החלוקה, איך מתקבלות החלטות פחות או יותר.
טוב, אז אני אגיד משהו שאנחנו כנראה גם ניגע בו אחר כך. המועדון השנה החלטנו לקחת את המועדון הזה צעד אחד קדימה. יש לנו את נפתלי שהוא היושב ראש, יש אותי שאני עושה תפקיד המנכ״ל, יש לנו את אלדד שהוא המאמן, אילן אני קשבילי שהיה העוזר מאמן בשנה שעברה, טיפס לעמדת המנהל המקצועי, שזה משהו שלא היה לנו עדיין. החלטנו להביא עוזר מאמן זר, שזה גם משהו שלא היה לנו עדיין, שיהיה אמון על, על אימונים צמודים בבקרים עם השחקנים, שיהיה נוכח באולם רוב שעות היום, ובנוסף אליו הבאנו עוזר מאמן שני, את מורן ורמוס, שהוא מטפל בנושא הקידום של הנוער, הדור הצעיר. זה פחות או יותר הצוות המקצועי והניהולי. בנוסף לזה כמובן שיש לנו מאמן כושר ופיזיותרפיסט ורופא ואת כל המעטפת הנוספת.
עכשיו אמרת שאתם כמועדון רוצים לקחת את בעצם צעד קדימה העונה, ובכלל אולי לקראת העונות הבאות, אז בואו נדבר קצת על המטרות, על המקרו, איך עירוני קריית אתא תופסת את עצמה מבחינת מועדון בישראל, מה השאיפה נגיד להגיע עוד 5 שנים מהיום, דבר איתנו קצת על זה.
תראה, בסוף צריך להבין שהמועדון הזה, התקציב שלו הוא תקציב מינימום. אנחנו עם התקציב הנמוך בליגה, זה לא איזשהו סטיקר שתולים, זה באמת זה.
בכמה אגב, בכמה מדובר, פחות או יותר?
באזור ה-8 מיליון.
בשקלים אנחנו מדברים כמובן.
כן, כן, כמובן. תקציב מינימום שדורשים להעמיד, זה מה שאנחנו מצליחים להעמיד כל שנה.
שדרך אגב, הכסף על פניו מגיע מאיפה פחות או יותר?
זה משתנה, יש לך את העירייה, ויש לך ספונסרים, ויש לך את, את התמיכות של הספורט. אגב, ככל שאנחנו נצליח להביא יותר שותפים שהם ספונסרים, יהיה לנו תקציב יותר גדול.
עכשיו, מבחינת אגב, עירייה זה נתח מרכזי, נתח כאילו קטן יחסית?
זה נתח יפה מאוד, מכובד.
שבעצם גם אם אני מבין מהשם, זה משהו שלעיר מאוד חשוב שהקבוצה תצליח.
לעיר מאוד חשוב שהקבוצה תצליח, ולקבוצה מאוד חשוב שהעיר תהיה מחוברת. זה בא ביחד.
בוא נחזור לקטע הזה באמת של המטרות. אז, כלומר, מבחינת האמצעים, אנחנו מבינים פחות או יותר את התמונה, אז מה השאיפות פחות או יותר של קריית אתא? יש פה שאיפות גם, אתה יודע, לצמרת, אנחנו עוד מעט גם נדבר על העונה המדהימה שעשיתם לפני שנתיים, הגעתם אפילו עד לחצי הגמר בליגה, או שבסוף המטרה היא מה שנקרא להיות בתמונה, להישאר בליגה, וככה, אתה יודע, לזרום מעונה לעונה.
בסוף צריך כדורסל בקריית אתא. צריך שתהיה פה קבוצה, והמטרה של המועדון הזה היא, עוד פעם, עקב המגבלות התקציביות שיש אל מול המתחרות שלנו, היא קודם כל לשרוד בליגה. זה המטרה העליונה. שקריית אתא צריך גם בליגה הבאה, וגם בעונה הבאה, בליגת העל. אחר מכן, כמובן שזה, אתה יודע, שמיים הם הגבול.
עכשיו, אפרופו השם של הפודקאסט הזה, אנחנו במפה הכל על הישראליות באירופה, כמה השתתפות באירופה, אפילו אתה יודע במפעל, בתקווה שיחזרו לשם קבוצות ישראליות, כמו היורופ קאפ של פיבה, זה משהו שמתוך המערכת אתה יודע להגיד לי, יש כזאת שאיפה מתישהו בעתיד, כמה זה בכלל משהו שאתם מתעסקים בו?
תראה, היום, וגם אם אני חוזר לעונה שבה אתה מדבר על העונת 2023-2024, ריאליות אין פה. זה לא ריאלי לדבר אירופה, בגלל כל ענייני התקציב. אם וכאשר דבר כזה יתאפשר לקריית אתא בהמשך, בגלל מיליון ואחת סיבות, שמגיע סכום גדול יותר של כסף, שנהיה פה שם דבר, אז חד משמעית. אני חושב שאנחנו כמועדון תמיד נרצה לשוף גבוה, ואנחנו גם צריכים להישאר עם רגליים על הקרקע ולדעת מה המגבלות שלנו.
ודרך אגב, מבחינת אולם, תקן אותי אם אני טועה, העולם שלכם עומד בתקנים, נכון?
האולם שלנו עומד בתקן, לפי מה שבדקו אותנו בתחילת שנה, האולם עומד בתקן, יש בו את כל הדברים הנצרכים, כן?
כן, גם אני כמובן מדבר גם על התקנים של אירופה, בתקווה שיחזירו את המשחקים לישראל, אבל ממה שזכור לי זה אמור להיות ככה. רגע לפני שאני גולש איתך באמת אז יותר, אתה יודע, לפן הקהילתי והמסביב, וככה להסביר גם יותר קצת עליכם. תשמע, זה לא סוד, היו פה שנתיים ועדיין יש מאוד קשות, שתמיד אנחנו מדברים פה וגם בפודקאסט הזה וגם במקומות אחרים, על הפגיעה של הקבוצות הגדולות מהמלחמה, ועל זה שהן צריכות לטוס הרבה וכל הדברים האלה, אבל אני תמיד חושב, על, כמו שהזכרת, קבוצה כמו שלכם, שבנוסף להכל ושהיא מתמודדת עם תקציב מינימום וכל זה, בסוף יש לה מלחמה על הראש, ובוא, גם אתם הייתם בצפון, כלומר, אתה יכול לספר גם על זה, על כמה באמת היו תקופות אולי שאפילו לא ידעתם אם תוכלו לקיים אצלכם משחקים, ואיך המלחמה השפיעה עליכם בכל הרבדים, גם ברובד של אפילו להביא זרים, להביא שחקנים, להישאר עם הראש מעל המים, תתאר לנו כמה זה היה קשה, ומה עשיתם?
קודם כל, זה היה סיוט אחד גדול. סוף קריית אתא חוותה פה אירוע שהיא לא חוותה לדעתי מאז לבנון השנייה. פה הזקות, היו פה טילים, היו פה נפילות. אנחנו נאלצנו את עונה שעברה לפתוח בחוץ. זאת אומרת, לא יכלנו להתאמן בקריית אתא. אפילו בחלק המשחקים בתחילת העונה היינו צריכים להחליף ביתיות, כי פיקוד העורף לא אישר לנו את ה... את הקיום המשחק בקריית אתא. עברנו, קיץ שעבר הוא היה קיץ מאוד מאוד קשה עבורנו. אני אגב השתחררתי מילואים רק לפני 3 חודשים, זאת אומרת שלאורך כל הזמן הזה אני עובד בשני המישורים, בצבא ובקבוצה. אבל אני ממש זוכר את השיחות שהיינו עושים לשחקנים, ש... קריית אתא בסדר, ושאנחנו שומרים עליהם, ושאנחנו לא מביאים אותם לאזור מלחמה.
תתאר לי נגיד מקרה, נגיד מול שחקן, זרת לא חייב בשם כמובן, אבל כאילו איזה, אתה יודע, מלל של שיחה כזה.
לא, אני יכול לתת לך את הדוגמה, דוגמה שאנחנו לא מתביישים בה, ליה מוריילי. זה שחקן שכשאנחנו הבאנו אותם לארץ, באמת קריית אתא לא חטפה כלום. ואנחנו הסברנו להם שהם הרי ניזונו רק מהתקשורת הזרה. והם מבחינתם הגיעו למקום שפולו עולה באש ופיצוצים כל היום ומסוקים בשמיים, ואז אתה מסביר להם שקריית אתא בכלל לא חטפה כלום, שאין פה אזעקות, שהחיים פה מתנהלים כמו שצריך, ושלושה שבועות אחרי שהם נוחתים כאן אז מתחיל כל הבלגן, וזה אילץ אותנו לעשות המון 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 התאמות, כי אנחנו מצד אחד קריית אתא לא נחשבת מפונים, זאת אומרת אנחנו לא מקבלים עזרה בדיור חלופי, והיינו צריכים להעתיק את כל השחקנים הזרים שלנו למרכז, לבתי מלון, ואפילו התאמנו בהיכל הטוטו בחולון איזה שבועיים, ואחרי ההזעקה הראשונה, ליאם בא ואומר, חבר'ה אני הולך, אני לא יכול להישאר, אני מבין שמה שאמרתם לי הוא נכון, אבל הנה הייתה ההזעקה למרות שאמרתם שאין, אני לא יכול להישאר פה, והוא באמת הלך. דעתי זה היה ברבע גמר ווינר של עונה שעברה. לאחר מכן הוא חזר כמובן, אבל זאת הדוגמה הכי טובה שאנחנו לתת. השחקנים הביאו חששות, ואני זוכר את הטקסט בעל פה, את הטקסט שניהלנו איתם, שבטוח פה, וחלקם אפילו גם ביקשו שנעלה לשיחת וידאו עם ההורים, וזה ליצור איזשהו יחס של אמון עם בן אדם שאתה לא מכיר, זה לא משהו שהוא קל.
היום למשל, כמה קשה, נגיד אתם רוצים להביא שחקן, כמה זה קשה, נגיד בהשוואה ללפני המלחמה?
היום זה הרבה הרבה פחות קשה. א', כי גם הישראלים, סליחה לא הישראלים, גם השחקנים שמשחקים בליגה הישראלית, הזרים, אתה יכול להשתמש בהם. בתקופת המלחמה היה פה כאוס, זאת אומרת, אף אחד לא מאמין לאף אחד, ואף אחד לא סומך על אף אחד, ואם יש לו הצעה מליגה אחרת שאין בה מלחמה, אז היא עדיפה על פה, אבל עכשיו אתה בשלב אחר באירוע, אתה יכול להיעזר פתאום ב-JJ קפלן, להגיד לו, בוא תדבר עם הבן אדם, תסביר לו איך נראה ישראל מבחינת בן אדם שמגיע עם ארצות הברית. אתה מדבר עם שחקן שנמצא בקבוצה הזו, בקבוצה אחרת, וחלקם גם מכירים אחד השני מהקולג'ים, או מהבתי ספר, או מהשכונות שהם גדלו ביחד. וזה נותן לך איזשהו מענה לפחדים האלה.
יפה, עכשיו בוא נתקדם קצת יותר באמת אולי למהות של העניין שלכם וגם קשר עם הקהילה. אז תראה, בסוף אנחנו מדברים כדורסל ישראלי, אנחנו מן הסתם מדברים מכבי תל אביב והפועל תל אביב והפועל ירושלים והפועל חולון, ובעמק יש קהילה מאוד גדולה. כמה קשה בעצם, נקרא לזה, לגייס אוהדים? כמה באמת אתם מרגישים שיש לכם, אתה יודע, אפילו אני אגיד את הבייס שלכם, תכניס אותנו קצת יותר לזה.
קודם כל זה נושא שהוא מאוד מסובך. לא קל, לא קל לגייס קהילת אוהדים. יש לנו כמות יפה, אבל היא לא מספיקה לטעמנו, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי להרחיב אופקים, אם זה בפעילויות על בסיס קבוע בימי שישי בבתי ספר בעיר, אחרי שפעלנו מול מחלקת החינוך בעירייה, וככה חילקנו את עצמנו לבתי ספר, ובכל יום שישי הקבוצה הולכת לבית ספר אחר, עושה להם איזה שהם פעילויות, מזמינה אותם למשחקים, תחרויות נושאות פרסים, פתחנו איזשהו תחום של קשרי קהילה, שאנחנו דואגים לעשות פה ימי הולדת לאוהדים ולשלוח להם ברכות ומתנות מאיתנו. אם זה במחלקת הנוער, אז יש לנו שחקן שהוא כמו אבא של בכל קבוצה יש שחקן שהוא כמו אבא, שחקן מהבוגרים שמגיע לראות אותם במשחקים ולהרים להם את הראש כשהם מפסידים ולהגיד להם מה הם יכלו לעשות שונה ולהתאמן איתם ולתמוך בהם כמו אח גדול, כדי באמת לחזק את הקשר בין השחקנים למחלקת הנוער ולדור העתיד. אנחנו עובדים בזה מאוד מאוד קשה, אנחנו בחלק מהדברים אנחנו מצליחים יותר, בחלק מהדברים עוד לא, אבל זה גם תהליך שצריך לדעת שהוא לוקח זמן.
ואם אני מבין, אם אני מבין ממך בעצם, כלומר המטרה הראשונית שלכם, נזכיר אגב קריית אתא הייתה גם נקרא לזה אפילו אימפריה בליגה הלאומית בכל מיני שנים, הייתה פה עלייה מחודשת לליגת העל גם בשנתיים האחרונות, אחרי שכבר הקבוצה הייתה בליגת העל וירדה, אבל אם אני מבין ממך, לפחות עדיין אנחנו כמובן בשלב של ברנד לוקלי, כלומר אתם בעיקר מתמקדים בעיר, אין פה עכשיו איזה, אתה יודע, קפיצה לפתאום מקומות אחרים או אזורים אחרים, או שלאו דווקא.
לא, 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 אנחנו מתמקדים בבסיס שלנו, בעיר קריית אתא, בדור הצעיר, יש פה דור מדהים, יש פה קהילת כדורסל במחלקות הנוער שרק מתפתחת משנה לשנה, ואנחנו מתמקדים בעיר קריית אתא, באנשים שלנו ובדור הצעיר.
ספר עוד יותר קצת מבחינת האוהדים, הקסם שאתה מרגיש שיש לכם, מה בעצם מייחד אתכם, נקרא לזה ככה?
בסוף, מהרגע שנכנסת לאולם ברמז, אתה מרגיש שזאת משפחה. אולם שיהיה מאוד קשה לקבוצות להגיע לשחק בו. האוהדים שלנו, הם מלווים אותנו בכל מקום, הם נפגשים איתנו כל יום, בכל מקום בעיר. זאת עיר קטנה, הכל קרוב להכל. אין יום ששחקנים הזרים שלנו הולכים להסתובב בעיר ולא עוצרים מיליון פעם לתמונות. אנחנו נותנים את התחושה שזה ביחד, שהם כוח מאוד מאוד חשוב עבורנו, ויש להם משמעות מאוד מאוד גדולה עבור ההצלחה של הקבוצה הזאת.
ודרך אגב, אני חושב גם שהיו בעונה, גם בעונה הקודמת, גם לפני שנתיים, אפילו משחקים שאפשר לומר שבטח בעזרת הקהל ניצחתם. למשל, עכשיו יש לכם יום ראשון, משחק מול בני הרצליה, תכניס אותנו סתם לדוגמה להכנות למשחק הזה, איך עובדת האווירה בימים שלפני.
אז קודם כל, כמו שאמרת, היו משחקים שהקהל ניצח לנו, וזה נכון ב-100%. לגבי הערכות למשחק נגד הרצליה, אז קודם כל, כבר ביום שישי הקרוב, אנחנו נפגשים באחד הבתי הספר המרכזיים בעיר עם ילדי יסודי א' עד ו', והם יקבלו כרטיסי כניסה להם ולהורה. יש לנו את מחלקת הנוער, שאצלהם אנחנו עושים כל מיני פעילויות, וזוכים, יזכו בכל מיני פרסים ומרצ'נדייז של המועדון. אנחנו נשתדל השנה למכור כרטיסים למשחקים במחירים מוזלים. המינויים שלנו גם ככה הכי זולים בליגה.
אנחנו מדברים אגב על איזה סדר גודל של מחירים פחות או יותר?
למה, למשחקים? אנחנו נמכור בין 20 ל-30 שקל כרטיס ברוב המשחקי העונה. המטרה שלנו עוד פעם, אולם מלא. זה מה שחשוב לנו השנה, זה תהיה ההצלחה שלנו. זה וכמובן הצלחת הקבוצה ביחד, להגדיל את כמות אוהדים במדרש, למלא את רמז בלבן, בסדר? הוא מאוד מאוד חשוב לנו הסלוגן הזה, ובאמת באמת להרוויח את השחקן השישי שהוא הקהל שלנו.
עכשיו, מבחינת, אתה יודע, הזכרת פה הרבה מאוד פעילויות בקהילה, תכנונים וכאלה, תספר נגיד גם אולי על קצת יותר אפילו משחקי חוץ, דברים נוספים שאתם עושים.
תראה, אנחנו לכל משחק חוץ נותנים לקומץ האוהדים שלנו הזדמנות להצטרף. לרובם יש את המספר האישי שלי, לא מתבייש ולא שולח אותם לטלפון קווי או משהו, כולם יש להם את הנייד שלי ויכולים לשלוח להודות, ואני גם מדבר עם רובם במהלך היום. בגובה העיניים, אנחנו לרוב מצליחים להביא את כל מי שרוצה להצטרף, ולאט לאט, ממשחק למשחק זה גדל.
יפה, בוא נדבר קצת, לפני שאנחנו מתחילים ונכנסים לתוך העונה הזאת, בוא נדבר קצת על השתי עונות הקודמות, שהיו כאן בעצם בליגת העל, 2023-2024, סיימתם במקום השישי, אומנם עם מאזן 16-13 שלילי, אבל שם עם סדרת פלייאוף גדולה, עם אמין סטיבנס ובן שרף ורז אדם, לקחתם גם את מכבי עירוני רמת גן, שהייתה בעונה נהדרת, ואפילו לקחתם משחק מהפועל תל אביב, וכבר הייתם כפסע בגמר. קצת רשמים שלך מהעונה הזאת.
אז קודם כל, אני הצטרפתי לעונה הזאת ממש אחרי הניצחון ברבע גמר הגביע על נס ציונה, ככה ממש למאני טיים. אני אגיד את האמת, שאני לא ממש זוכר את היום יום, בגלל כל האופוריה שהלכה שם. אני הרגשתי בחלום. אירוע מרגש מאוד להצליח לעשות עם קריית אתא. בסוף הסדרה נגד רמת גן הייתה הרבה הרבה יותר גדולה משדמיינו, חשבנו, ציפינו. סגל השחקנים שהיה באותה שנה היה מאוד מגובש ומלוכד, והיה כיף חיים להעביר איתם את היום יום. דיברנו על זה שמנהל קבוצה הוא כמו אח גדול של השחקנים. עשו לי עבודה מאוד קלה, הם היו מאוד מגובשים ומאוד מחוברים, והיה מאוד מאוד כיף להיות חלק מהאירוע. הפועל תל אביב, המשחק הראשון, יצאנו מאוד מבולבלים אחר כך איכשהו נגמר עם רז וג'ייבי, עם ההפיכה שם, אני חושב ששארנו אותם פעורי פה, ובאמת
צריך להגיד, אגב, משחק 2 נגעתם בניצחון, כלומר זה היה מאוד מאוד קרוב ל-2-0.
לחלוטין, לגמרי, אבל קרה מה שכנראה היה צריך לקרות, וסיימנו עם המחמאות.
עכשיו תגיד, בסוף, זה לא סוד, בן שרף, את העונה הבוגרת הראשונה שלו התחיל אצלכם. קודם כל, האם יש למועדון כזה, אתה יודע, שאיפה, מטרה למתג את עצמו כמועדון שמפתח שחקנים, להביא את זה נגיד כסקסס סטורי, למשוך עוד שחקנים אחרים, לומר, תראו, הנה, תראו לאן הוא הגיע, ומאיפה הוא התחיל.
חד משמעית, זה מה שהמועדון הזה עושה, זה המועדון הזה דוגל. אנחנו נפתח את כל השחקנים הישראלים הצעירים המבטיחים שיש לכדורסל הישראלי, שיתנו לנו את המנדט לעבוד איתם. אם זה בן שרף שהגיע ונתן את ההזדמנות, וגיא פלטין, ואחריהם הגיע יובל לוין ויובל לוכשטטר וגל בייטנר, אנחנו באים לפתח אותם, והשנה גם דולינסקי, אנחנו באים לפתח אותם, אנחנו באים לתת להם את הכלים להצלחה. זה אחד הדברים שאנחנו מתגאים בו, שליגת העל תהיה מלאה בשחקנים של קריית אתא, שחקנים בכירים שהתחילו בקריית אתא, ועל זה, על זה אנחנו, אני לא רוצה להגיד חורטים את דגלנו, אבל זה, זה אחת המטרות הנעלות שלנו.
עכשיו, מה אתה אומר על מה שעשה בן שרף? אחריכם כמובן מצטרף לאולם, היום בברוקלין נטס, מה שנקרא כאנשים שהיו איתו במערכת הזאת של קריית אתא. חשבתם שזה יגיע לשם? ידעתם שזה יגיע לשם? תספר לנו קצת על זה.
זה היה ברור לכולם שבן יעשה NBA. אני, מהרגע הראשון שפגשתי אותו, זה עוד פעם, זה היה תוך כדי עונה, ראית משהו אחר. המחויבות שלו לעבודה, כמות זמן שעובד במגרש, ולא רק במגרש, עם כל המעטפת שהייתה לו פרטנית, מסביב, מקצוען אמיתי. אני והוא עדיין בקשר, הוא לא הפתיע אותנו איפשהו, והוא יגיע עוד יותר רחוק ממה שהוא עושה כרגע.
תן לנו קצת ככה סיפורים מעניינים, אולי דברים שלא יודעים על, על העונה של בן אצלכם.
תראה, בסוף מדובר בילד שהיה בן 18 בקריית אתא. זה, גם עכשיו כשאני אומר את זה, זה לא נתפס. הוא מתנהל כמו בן אדם בן 30, עם עבר, אתה יודע, מפואר. בסוף הוא מגיע ועובד קשה כל יום, וקונה את הדקות שלו, ולא מתבכיין, ושואף כל הזמן להשתפר, ומקשיב לכל מי שיש לו הערה לתת לו, מקשיב ולומד ממנה. הוא באמת באמת גבר שבגברים.
עכשיו בוא ככה נתקדם לכיוון העונה הזאת. אז עונת 2022-2023, תקנו אותי אם אני טועה שזו עוד עונה לפני שהיית במערכת, אז זו בעצם העונה שקריית אתא ככה מתאקלמת מחדש בליגת העל, מסיימת מקום עשירי, לא עונה אולי יותר מדי לספר עליה, אחרי זה כמובן הייתה את העונה שדיברנו עליה, באמת עונה די גדולה שלכם, ואז שוב עונת 2024-2025, זה כאילו עונה של לכאורה איזה סוג של רגרסיה נקרא לזה, כי הייתם יותר במאבקי תחתית. קח אותי לעונה הזאת, כלומר כמה באמת אתם כרגע, אתה יודע, התחלתם עם 1-2 בליגה, הזכרנו משחק מול הרצליה, איך אתם מסתכלים על הקבוצה, איך אתם מעריכים אותה מבחינה פנימית, והאם העונה של 23-24 הייתה ככה מבחינתכם איזה סוג של איזה יוניקרון שיהיה קשה לשחזר, או שאתם כן מרגישים שהמקום שלכם, נקרא לזה, הוא לא בארבע האחרונות, הוא לא במאבקי התחתית?
שאלת פה כמה שאלות. קודם כל אני אתחיל בזה שיהיה מאוד קשה לשחזר את היוניקרון. כולנו מודעים, כולם יודעים, זה ברור מאליו שזאת הייתה עונה מיוחדת שהמון המון כוכבים הסתדרו. ההבדל בין העונות האלה, בין העונה ההיא לעונה הקודמת, זאת אומרת, ההבדל בין עונת 23-24 לבין 24-25 נובעת מכל מיני משתנים. אחד מהם זה שהיינו בתקופת מלחמה והיה מאוד קשה להביא לפה שחקנים, והרבה מהתקציב הלך על כל הפינוי של הזרים ועל החלפת שחקנים, שזה לא, עולה לנו לא מעט כסף. ולקחת בחשבון את זה שהיינו פה צוות צעיר, שלא היה לו יותר מדי, לא היה לנו יותר מדי זמן עבודה במקצוע הזה כדי לדעת איך להתנהל בצורה הכי טובה, למרות שצלחנו אותה בצורה פנומנלית. וכל סך הדברים האלה, וזה לא, זה לא שאני מתארץ, סך הדברים האלה הובילו אותנו למיקום שאנחנו לא רצינו להיות בסוף העונה, ואני חושב ששניים, שלושה משחקים שהיינו כן גונבים, או לא גונבים, אלא הגיע לנו לנצח אותם במהלך השנה, והיינו באמת מצליחים לסיים אותם עם ניצחון, היו שמים אותם כבר במקום אחר באותה עונה. השנה אנחנו א' מגיעים, אמרתי לך, אנחנו עשינו לא מעט התאמות ושינויים, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אלדד בחר את השחקנים שהוא רוצה, לפי השיטת משחק שהוא רוצה, ועל פניו, עד לרגע זה, נראה שזה הולך להיות, הולך להיות טוב, הולך להיות בריא, והולך להיות עונה מיוחדת מאוד.
היה לכם ב-23-24, אפרופו העונה שדיברנו עליה, היה לכם שחקן שקראו לו ג'יימס בייטמן, שהיום הוא עושה חייל בליגה הספרדית. אתה מרגיש שיש לכם, נגיד, דאונה, איזה מישהו כזה שאולי יכול ללכת בדרכו?
קודם כל, ג'יימס עשה פה עונה מאוד מאוד מיוחדת, גם הוא וגם סילביו וגם קיאנדרה בליגה הספרדית עכשיו, שזה שלושה שחקנים שהיו אצלנו. אם יש לנו השנה שחקן כזה, תראה, א' זה עוד מוקדם, אבל ג'מאיה ונועה זה שני שחקנים שהם מיוחדים כל אחד בדרך שלו, ולכל אחד מהם יש את הדבר שהוא עושה בצורה מיטבית. אני לא יודע להגיד לך היום כרגע אם מישהו מהם הוא ג'יימס בייטמן הבא, אבל הלוואי.
מבחינת אבל אוויר ההרגשה עכשיו פתיחת עונה, תכניס אותנו קצת יותר לזה, אתם מרגישים טוב, אתם מרגישים שקשה לכם מול הליגה הזאת, איפה אתם נמצאים?
אז קודם כל אנחנו בריאים, זה משהו שבכלל לא אמרתי לגבי העונה שעברה. צריך לזכור שרז ושניידרמן וג'י ג'י וקארם ושבון לואיס שהחליף את ליאם היו בחוץ לתקופה מאוד ממושכת במהלך השנה הזאת. אז קודם כל עכשיו אנחנו טפו טפו בריאים, פתחנו את העונה הזאת עם הסגל שרצינו לפתוח אותו בלי חיסורים, ומה שקורה באימונים זה מה שרואים על המשחק. במשחק שאנחנו לוחצים על הכדור, אנחנו רעבים, אנחנו נלחמים, אנחנו הם רבים באימונים כדי להוציא את הטוב ביותר אחד מהשני, הם החברים הכי טובים אחד של השני, הם מתאמנים ביחד, הם חיים ביחד, הם יוצאים ביחד. כמו שאמרתי שזה משפחה עם הקהל, אז זה גם משפחה בתוך המועדון. אני מאוד מאוד נהנה לראות אותם השנה.
פורקאסט שלך, כלומר, לאן אוהדי קריית אתא יכולים לצפות העונה? מה המטרות?
אני לא חושב שזה ריאלי שאני אגיד מטרות, אני חושב שזה נשאיר לצוות המקצועי את המטרות. אנחנו רוצים להצליח, המערכת רוצה להצליח, אנחנו לא רוצים להגיע למחזור הסיום עם הלשון בחוץ.
השאלה שלי יותר, האם יש דיבור על, נגיד, להגיע לכיוון הטופ 10, להגיע לפליין, או שהדיבור הוא פחות, נקרא לו פנימי הישגי כזה, כלומר הדיבור הוא יותר באמת, יותר טכני, יותר בואו נעשה ככה, בואו נחיה ממשחק למשחק, או שכן יש פה איזה אג'נדה שאומרת, נגיד, לא יודע, איזה מטרה שהצבתם לעצמכם, בואו נסיים בטופ 10, בואו נגיע עד לשם. יש משהו כזה?
תראה, אלדד המאמן, אני אתן לך פה סקופ, הוא שואף למצוינות. אין אצלו להיות בינוני, אין אצלו לעשות 50%. מה שהוא דורש מעצמו הוא דורש מכולם, זה גם מה שהאווירה שמושרת אצלנו במועדון. אנחנו נעשה את הכי טוב שאפשר לעשות בקריית אתא. המטרה שלנו, אמרתי לך עוד פעם, היא להישאר בליגת העל עקב ענייני התקציב, ומשם לפרוח כמה שיותר גבוה. צריך להבין שהליגה הזאת היא ליגה סופר קשה, בטח השנה. יש פה קבוצות מאוד 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 חזקות. המעבר לחמישה זרים פתח פה דלתות להרבה מאוד כוכבים שעוד לא פרצו להגיע ולעשות שמות בליגה הזאת. כל משחק הוא חשוב. אנחנו נבוא לכל משחק להתמודד בגובה העיניים מול הקבוצה שאנחנו משחקים נגדה, ולהוציא את הכי טוב שאנחנו יכולים.
יפה, רגע לפני שאני ככה מתקדם איתך בחזרה שוב למקרו, תן לי איזה משהו אחד שמבחינתך, אם הוא קורה או לא קורה, או אם אנחנו פותרים אותו, הרבה יותר יהיה לכם קל להשיג את המטרות שלכם. יש איזה משהו שככה עולה לך לראש?
לא ממש הבנתי את השאלה שלך.
אני שואל יותר לכיוון, ככה, נגיד איזה אקס פקטור שלדעתך מאוד יכול לעזור לכם להצליח. זה יכול להיות אגב כל דבר, בנוסף נגיד לקהל, דברים כאלה, משהו שאתה אומר, זה יכול להיות הגרוש ללירה שלנו העונה, מבחינתכם.
לא, הקבוצה הזאת היא בנויה כקבוצה. אין פה מישהו אחד שגם אם הוא יתעלה הוא ייקח אותנו הכי גבוה שיש. יש פה מערכת שלמה שצריכה לעבוד בצורה בריאה. אני יכול להגיד לך שהאנשים שעובדים במועדון הזה הם אנשים מדהימים, כולם מודעים למה המטרות שלנו השנה, כולם all in, גם אנחנו וגם השחקנים, וזה יעבור רק ביחד. זה לא שאם שחקן כזה יקלע עכשיו 40 נקודות, אז אנחנו נהיה במקום מסוים. יש פה מערכת שלמה ויש פה שחקנים נפלאים, וזה חייב לעבוד בהרמוניה.
יפה, בוא נתקדם קצת לקטע פה יותר של המאקרו. בסוף אתם משחקים בליגה של מנהלת הליגה, שאתם כמובן כפופים לה. אתה יודע, אנחנו בכדורסל הישראלי, בוא, זה לא סוד, כל יום יש פה סיפורים חדשים וסערות ושיפוט ועניינים, אבל באמת מעניין אותי, אתה יודע, יש המון 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 דיבורים של אוהדים ותקשורת ודברים מסביב על איך שהליגה הזאת מתנהלת. מעניין אותי, אתם כמועדון, בחוויה הסובייקטיבית שלכם, מבחינת ההתנהלות מול הגופים, מנהלת, איגוד, כל מיני דברים כאלה, איפה אתם נמצאים?
אני חושב שבין קריית אתא למנהלת יש קשר טוב. אנחנו לא, אף פעם לא היינו בכותרות מסיבה כזאת או אחרת, צהובה או משהו בסגנון, גם לא איזשהו משהו שהוא באור שלילי. אנחנו לא שם, עוד פעם, אנחנו דוגלים בלעבוד קשה ולהוכיח את עצמנו בגללנו, לא בגלל השופט הזה או השופט ההוא, או המנהלת עשתה ככה או עשו ככה, זה לא שם. המנהלת היא גוף שעובד בצורה מאוד מאוד מקצועית, שם צוות שעובד מסביב לשעון, אני בפן האישי מאוד מאוד מכבד אותם, אין לי איזושהי מילה רעה להגיד.
לא בקטע של מילה רע, אבל השאלה מבחינתך, אני שואל דווקא בחוויה הסובייקטיבית שלכם, נקרא לזה, האם אתם מרגישים בנוח עם המצב היום, עם הפורמט בליגה, עם לוח המשחקים? אתה יודע, יש פה המון קבוצות שנגיד נותנות ביקורת על שעות, על דברים כאלה, זה דווקא, אתה יודע, אולי נכוון גם למנהלת לשמוע משב רוח מרענן מכיוון אחר, אבל זה יותר מה שאני שואל.
אני לא חושב שיש פה עניין של המנהלת מבחינת שעות. הבן אדם במנהלת שעובד בתחום הזה, הוא אף אחד מאיתנו לא רוצה להתחלף איתו. העניין של השיבוצים אל מול אירופה, ושרק יגדלו הקבוצות באירופה כמובן, אבל כל קבוצה שמשחקת בליגה האירופאית, אז יש לה שם איזה שהם בעיות עם ימים ושעות מסוימות, וכמובן שהקבוצות הקטנות יצטרכו להתאים את עצמם ללוז שנכפה על הקבוצות האירופאיות. אני מאמין שעכשיו עם החזרה של אירופה לישראל זה יכול טיפה להקל, אבל צריך להבין שיש פה גם ענייני שידור, ערוץ משדר, זכיינות על השידורים, על השעות, משחק מרכזי, משחק לא מרכזי, כל הדברים האלה הם מתוכללים בתוך משהו. אני לא חושב שיש בן אדם אחד שאתה יכול להצביע עליו ולהגיד הוא עשה את העבודה שלו לא נכון. כמובן שבקריית אתא היינו מעדיפים לשחק בשעה 6:40 ולהביא קהל, אבל לא תמיד זה מתאפשר, וכשזה לא מתאפשר, אז אנחנו מבינים את האירוע ומתקדמים.
אגב, מעניין, אתה אומר השעה האידיאלית לכם היא יותר לכיוון 6-7 כזה.
לנו עדיף שעות מוקדמות, בגלל כל מה שדיברנו עליו, על הקהל ועל הילדים בבתי ספר היסודיים, שזה משהו שאנחנו השנה לקחנו כפרויקט, להביא בתי ספר ולהביא קהילות, ולהגדיל את קהילת האוהדים של קריית אתא. משחק שמתחיל ב-8 בערב, לא תמיד מאפשר לכל הילדים האלה להגיע. צריך להבין שילד בכיתה א' עד ד', לדוגמה, לא מגיע לבד, מגיע עם אבא, או עם אמא, ואז אם אחד מהם לא נמצא בבית, אז צריך לדאוג לבייביסיטר, לאחים הקטנים. זה, לרוב זה מסתכם בזה של בוא נוותר ונראה בטלוויזיה, ואנחנו רוצים אותם איתנו.
מעניין. עכשיו בוא נדבר קצת ככה, אתה יודע, יחסים עם מועדונים אחרים, דברים כאלו. קודם כל, יש שיתופי פעולה שאתם עושים עם מועדונים בליגה, בנוסף לזה, אתה יודע, שאתם מתחרים איתם פרויקטים מסוימים?
אין לנו פרויקט בליגה, יש לנו פרויקט במגידו, ששני שחקנים שלנו, רון דנדיקר ואיתי מורסוביץ', חתמו אצלנו על חוזה ארוך טווח, בעיקר בגלל הראייה שלנו לפיתוח שלהם קדימה. משחקים על כרטיס כפול במגידו. בליגה אין לנו שיתוף פעולה עם קבוצה כזו או אחרת, אבל היחסים שלי, עוד פעם, פרסונלית, אל מול הקולגות בליגה היא מדהימה. כשאני צריך אותם, אני תמיד, אתה יודע, לא מהסס לפנות, ומקבל את התשובות ואת העצות הטובות ביותר, וכנה להפך.
יש לכם אגב דרך אגב מה שנקרא יריבה, או שאין לכם כזאת?
זו שאלה שהמשטרה כל הזמן שואלת אותי לפני משחקים. האם קריית אתא יש להם איזושהי מריבות עם איזשהם קבוצות? לא, אני מאמין שאנחנו מכבדים, אנחנו מכבדים כל קבוצה, אנחנו לא מתעסקים ביריבויות, אנחנו פשוט רוצים לנצח. לפעמים רוצים קצת יותר מדי.
תגיד, אתה יודע, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על הליגה הזאת ועל נגיד חוויה של גם אוהד, אוהדים שלכם, מה לדעתך, וזה לא קשור לשום גוף, זה גם יכול להיות משהו אחר, מה לדעתך יכול להפוך פה את העסק ליותר טוב?
זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. זה יכול להיות אולי אולם חדש שיהיה יותר אטרקטיבי לאנשים להגיע. זה יכול להיות קבוצה מצליחה. בסוף אנשים נמשכים לקבוצה שמצליחה. העונה עם ההצלחות של 22, 23, 24 שדיברנו עליה, הייתה עונה של יוניקורן, ובהתאם לזה גם כמות האנשים שנכחו בעולם היו יוניקורן, וזה משהו שאנחנו מנסים למשוך חזרה אלינו. בסוף חובת ההוכחה היא עלינו. אתה לא תביא כל שבוע אולם סולד אאוט אם אתה לא תהיה טוב, אתה לא תהיה אטרקטיבי, אם חוויית האוהד לא תהיה טובה, אם היא תהיה משעממת אפילו, זה עלינו. ואנחנו עושים הכל כדי באמת לגרום לדבר הזה לקרות.
בסופו של דבר, אוהד שנגיד, עכשיו אתה יודע, אוהד רך כזה שהוא לא בדיוק בעניינים, שעכשיו מגיע אפילו אני אגיד משחק ראשון, אתם יכולים להתחייב לו שתהיה קבוצה שלא משנה מה, נלחמת, לא מבטרת, עקשנית, לא משנה מה הפערים, לא משנה מה הרמות, האם הוא יכול להיות בטוח שהוא יקבל דבר כזה?
עד משמעית, אנחנו מועדון שלא מוריד את הראש אף פעם. בוא ניקח את הדוגמה מאתמול, זה הרמת גן, הראינו לא טוב רבע שלישי, רבע של 9 נקודות, לא מתקבל על הדעת. רבע רביעי, 40 נקודות, אני חושב שזה פעם 11 בהיסטוריה של ליגת העל שקבוצה קולת 40, אז זה לא רלוונטי כי הפסדנו, אבל הדרך היא מאוד מאוד חשובה לנו, להראות שאנחנו נחמים על השנייה האחרונה ומספיק, אתה יודע, שריקה לפה, שריקה לשם, או איבוד כדור פה, איבוד כדור שם, ואנחנו, והמשחק הוא שלנו. אנחנו מתחייבים לכל אוהד של קריית אתא, כל בן אדם שרוצה לבוא לראות של משחק, לבוא לראות משחק של קריית אתא, אנחנו מתחייבים לו שהוא יהיה קבוצה רעבה, לוחמת ולא נשברת.
שאלה יותר קשה כזאת לסיום, אבל מעניין אותי מה תגיד. אנחנו זוכרים את המקרה של הפועל חיפה מעונה הקודמת, אני מודה שאני לא עד כדי כך אתה יודע בקיא בנבחים של מה שהלך שם, אבל כן תמיד מעל הקבוצות הקטנות פתאום הרחיף את השאלה של נקרא לזה הישרדות כלכלית, הזכרת פה כמה פעמים בפרק את העניין של תקציב מינימום, האם אוהדי קריית אתא יכולים להיות בטוחים שהקבוצה שלהם לא הולכת להיכנס השנה הבאה לאיזושהי מערבולת שאולי תאלץ את המועדון להיפרד מהליגה הזאת?
לא, אני לא מאמין. בסוף המועדון הזה הוא יודע מה הוא עושה. חלילה שלא יישמע שהפועל חיפה לא יודעים מה הם עושים, אבל
לא, לכן אני גם אומר, אני לא נכנס למקרה הזה, כי אני גם
לא, אני אומר, יודע, אני, אבל אני אחדד את מה שאני אומר. בסוף יש מהלכים שלא יכולים לצאת לפועל בקריית אתא, בסדר, בגלל ענייני התקציב. אנחנו מחויבים לתקציב, אנחנו יש פה מערכת שלמה שיודעת בדיוק מה מותר ומה אסור, מה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו ומה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. ואנחנו עובדים בתוך זה, אנחנו לא, מה שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים, כי זה לא מתאפשר במסגרת המועדון הזה. וזה מה שהיה לי חשוב להסביר, שקריית אתא כמועדון, בסוף תמיד ישאף להישאר בליגה.
יפה, ידידי, משהו נוסף שאתה רוצה לומר לאוהדים שלכם שמאזינים לנו, בכלל האוהדים של הכדורסל הישראלי לקראת סיום?
אז קודם כל, האוהדים של הכדורסל הישראלי, אני יכול להגיד שכדאי מאוד לצפות בקריית אתא השנה. קבוצה מאוד, מאוד צעירה ורעבה, חבר'ה שמגיעים מהמכללות, בלי, לא לכולם יש ניסיון באירופה, אבל חבר'ה שבאים להראות מה הם יכולים לעשות ועוד יעשו, הוא קבוצה רעבה ונלחמת, ולעודים של קריית אתא, אמרתי את זה בשידור, אני אגיד את זה עוד פעם, אני נשים את זה בבולד, בסוף הם השחקן השישי שלנו, איתם אנחנו ננצח, בלעדיהם יהיה לנו יותר קשה, וגם אז אנחנו נשאף לנצח, ומי שעוד לא עשה מנוי, זה הזמן.
ואגב, אפרופו האולם, מנויים וכאלה, מבחינת, אתה יודע, לוגיסטיקה, שירותים, חנייה, דברים כאלה, לא אמורה להיות בעיה לאנשים, נכון? זה נוח יחסי.
האמת שאצלנו לא אמורה להיות שום בעיה, כל הרחובות מסביב ערוכים למשחקים קריית אתא, חניות בשפע, כיף חיים להגיע לרמז, ממליץ לכל מי שעוד לא הגיע, לבוא ולחוות.
יפה, אז קודם כל אני רוצה להודות לך על הפרק, היה מאוד מעניין לשמוע וככה להיכנס לתוך האולם שלכם בקריית אתא. וכמובן, אתה יודע, לאחל לכם בהצלחה ושתהיה עונה יפה ומעניינת. וזהו, תודה שבאת. כאן אנחנו...
תודה רבה לך, אדונו.
זהו, אז כאן אנחנו ככה נחתום את הפרק 177 שלנו. אם יש לכם עוד שאלות, דברים מעניינים, פידבקים שאתם ככה רוצים בעקבות הרעיון לדבר עם יאיר, אז אתם מוזמנים, אנחנו נעשה אירוע בקבוצת הפרימיום שלנו, ויאיר שם יוכל לענות גם על השאלות שלכם. וזהו, אנחנו כמובן בפרק הבא, נהיה פה עם האירועים של הישראליות באירופה, נחזור לפרק רגיל ברוטינה, על כל המשחקים שהיו, יש לנו אחלה מפעלים, אחלה קבוצות שנותנות פה בינתיים משחקים מאוד יפים העונה, אז אנחנו נהיה עם זה בפרק הבא, נאחל לכם המשך שבוע נעים, להתראות.